שלום וברכה ידידי היקרים, אנחנו נחכה עוד כמה שניות לאפשר לכולם להיכנס, או שנתחיל חזרה תוך כדי ככה, כי לא סיימנו את הפסקה אתמול, טרם הספיקונו לסיים אתמול את הפסקה, אנחנו בפסקה הרי סמך א', דעתו של רשב"י כפי מה שהיא מופיעה, בפעם הראשונה לפני ההסברים כולם, אנחנו נתחיל בחזרה, והרוצה להצטרף, נשמח איתו מאוד. רשב"י שלל באופן מוחלט את הרומאים. רשב"י מוחה באופן חריף. תודה רבה למי ששיתף איתנו אותנו בפסקה הזאת. רשב"י שולל באופן חריף את העמדה הזאת שלא מדבר על רבי יהודה. בכלל לא בכיוון של רבי יהודה. אבל גם רבי יוסי, שמבין מאוד מה רשב"י אומר, אז רשב"י אומר לרבי יוסי, אתה לא הבנת אותי. אני שוב פעם, אין פה מישהו יותר עמוק מהמישהו השני, אין פה מישהו יותר צודק מהמישהו השני. הגמרא לא הביאה את זה בתור מחלוקת שפסיקה בשולחן ערוך, למרות שבפסיקת ההלכה ודאי שאנחנו, רבי יהודה ורבי יוסי, ולא רובנו, בוא נאמר ככה, לא מתנהלים לפי רבי שמעון. הגמרא מפגישה אותנו פה, ולא נחלק את ציון, הם היו לא רציניים, ואני כן רציני, בסדר? אנחנו לא ברמה כל כך שטחית. יוחאי, איך אתה היית גם בקודם וגם אחרי, איך אתה עושה את זה? ומכל זום שאני מגיע, אני רואה את יוחאי מולי. נועם, מה קורה? אני מקווה שמר לא הגיע לפה. טוב, אני אחזור לדברים, אני לא צריך לבטל פה תורה. אז רשב"י, מחה נמרצת, על רבי יוסי אומר, אין פה מה להתלבט, אין פה גלים סוערים, אין פה מה, הוא לא מקבל את זה. כי השתיקה שלך היא לזהות את הכאב, ומצד שני, יש מצד, אין צד שני. אין צד שני. הצד השני הוא רמייה, משום שהצד השני, טוב שנפיק, לא נפיק טוב, כי הטוב הזה בא ממקום מושחת, הטוב הזה בא ממקום שלילי, זה לא איך זה ישפיע ומה משמעות. זה כשהטוב בא ממגמות שליליות כאלה, אז הוא לא טוב. יש לזה הרבה דמות, אנחנו לא יודעים. יודעים, אפשר גם להתלבט, שמעתי מתלבטים, כל מיני הוגים, על הישגים של המדע שהם לא מצורפים. השתלת איברים. השתלת איברים זה ודאי דבר שכולנו שמחים בו, נכון? כי זה מוצא מזור ומרפא לאנשים שנפגעו בחלקים מסוים בגופם, ופעם לא היה להם מענה. השתלת האיברים יצרה גם הרבה רוע בעולם, היא העמיקה מאוד את הרוע בעולם, נכון? סין, אנחנו, היא באה לעולם, היא סיפקה לעולם, לא רק את הקורונה. אנחנו יודעים שבסין הייתה לפחות ככה, אומרים פעם, אני לא יודע מה קורה עכשיו, תעשייה שלמה של קצירת איברים. אתם מכירים את הסיפורים, אני לא יודע כמה הם מבוסים, מסתבר שיש בהם איזה שמת של אמת, של מחנות מעצר, של לבי משטר, שגם להוציא אותם להרוג איזה קטסטרופה, אבל מחכים, עושים התאמות גנטיות לבקשות לתרומת איברים, ואז קוצרים איברים מאנשים חיים בעל כורחם, שזה גורם לזה שהמצאה החיובית הזאת היא בעצם בסופו של דבר מתרגמת לדברים קטסטרופליים. יש הישגים רפואיים שגם אותם יכולות ניתוח ויכולות שינוי של הגוף, שגם אותם ניבטו לעשרים קטסטרופליים. חשוב לי כל הזמן לומר, אנחנו לא מול מלכות רומי במובן הזוועתי ומושחת שלה. גם כשיש לנו מאבק עם תרבויות זרות, אז הם לא שרפו את בית המקדש. יש לנו חשבון, שנשום היה יום השואה, אנחנו לא שוכחים ארצות ששיתפו פעולה. אנחנו באותה פסקה, בסדר, למי שיצטרף עכשיו, אנחנו באותה פסקה של אתמול, אני רוצה חזרה קצרה על רשב"י, שלא לא מוכן לקבל, מכיוון שזה בא למקום מושחת, אז גם הטוב הזמני הזה הוא טוב זמני, שמהר מאוד יתברר איך הוא מתהפך אליהם. מהר מאוד. ובפועל אנחנו אמרנו אתמול שההיסטוריה באיזשהו מובן חזקה את ידי רשב"י, משום שרומא הובילה לאיזה תיקון מסוים של העולם, תיקון שקרס די מהר, מה זה די מהר? בדבר ההיסטורי, מאות שנים, והשלום הרומאי לא נותן לנו זכר, והשבטים של ברברים מפוררים את רומא. למה הם מפוררים את רומא? כי רומא הזיקה לעצמה. אנחנו בפסקה רי סמך א', בסדר? רי סמך א', אנחנו בזרה עליה, אנחנו גם לקראת סופה. אז רומא בתרבות שלה, בסופו של דבר, השווקים, הגשרים והמרחצאות, הם גרמו למותה, להתמוטטותה של רומא, רומא על כל מה שהיא בנתה, על כל מה שהיא ניסה להניק. רומא הייתה עסוקה בעצמה, באגו הכי נמוך שלה, אבל מיד אני אתייחס לשאלות, רק רגע, וממילא זה משחית, כשאדם מתנקר על הנשמה שלו, כשאדם לוחם נגד הנשמה שלו, ובוודאי נגד נשמת העולם, אז בשביל דבר הורס את עצמו. בהתחלה הוא מרגיש טוב, בטווח קצר זה נראה נחמד, ואסור לנו, אסור לנו להתאפס, להישבות, להגיד, תשמעו, אבל תבינו, לא, פה אנחנו צריכים להיות תמידים של רשבי, בהרבה דברים עצמו תמידים של רשבי. בדקתי אתמול, בדקתי היום, יש 21 תנאים שנקראים רבי שמעון. 21 תנאים, במשנה, אני לא מדבר במדרשים ובברייתות, במשנה. 21 תנאים, בספר משנה סדורה, בסופו יש רשימת כל התנאים שיש בשישה סדרי משנה, זה מעל ומעבר לכל שם אחר. רבי יהודה הנשיא מופיע במשנה, לא רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה בר אילאי, רבי יהודה שלנו, מופיע במשנה 600 פעמים, זה יותר משתיים ממי שבא אחריו. בתור, כמדומני שמי שבא אחריו בתור זה גם רבי שמעון וגם רבי מאיר. והכמות הזאת היא בוודאי מבטאת משהו הרבה יותר אמיתי. אז רשב"י אומר לנו, תשמעו, כשאדם מתלבט, בין טוב, זה, אם אתה יודע איפה זה בא, אז תמיד גם שאין התלבטות, כי זה לא, כי הטוב הזה הוא לא טוב. הטוב הזה בעצמו הוא נראה טוב, הוא מוביל לגיהנום. אז הגענו לשווקים, נכון? דיברנו על השווקים של בסוף הפסקה. שאמרנו שהשווקים האלה, שהם כביכול נועדו ליצור מפגש, והעצמה של כוחות, בעצם הם יוצרים נביקה של רוח. השווקים האלה מאפשרים למסחר, למסחר של דברים מטורפים. יש איזה מעבר שנותן לגיטימציה לצדדים הכי מעוותים, הכי חולניים, הכי רעילים. ונפש האדם נותן לו במה, נותן לו במה, כמו שהאינטרנט זה סוג של שוק, זה סוג של שוק גלובלי, שוק ששומעים את כולם, ושומעים את כולם, שומעים את כולם. בעיקר שומעים את מי שיש לו יכולות רטוריות וחוסר עכבות, או שהוא, ואז דברים שפעם התביישו בהם ופעם הסתירו אותם מתחת לערימות, ועכשיו הם יכולים, מדוע לא יש, יש שם שוק. השוק הזה שאתה כל כך שמח בו, זה לא האינטרנט, זה השווקים של רומא זה לא האינטרנט. אני לא רוצה, אני אשתמש לדמות לא כדי להשליך, אני עכשיו לא באינטרנט, אבל אני בוודאי בכלי שמבוסס על טכנולוגיות של אינטרנט, לפחות אצלי אני לא נכנס, אין, זה על רשת, נו, אני לא בדפדפן, אבל בוודאי שאני בתוך האינטרנט בצורה אחרת. אם הייתי חושב שזה מוקצה מלחמת מרוס, לא הייתי משתמש בו. אבל יש פה מורכבות, וככה חדש במה, בסדר? ועל פי המטרה הזאת, הגענו למילים, ועל פי המטרה הזאת. יש לכם? ועל פי המטרה הזאת, יש פה פסוקים 2-3. נכון, מסומן לכם פסוקים 2-3, אז אני קצת אחרי זה. אם כן לא ישיג הכלל משורש רע, שום טובה אפילו כולה, רק רב יפסיד חום חום מוכן. בינתיים דברנו למה השווקים מביאים נזק ולא מביאים תועלת, ועכשיו הרב ממשיך, מכאן אנחנו ממשיכים כאן עם בזאת שם. ועל פי המטרה הזאת, אין לשווקים יחס ישר למקשרים שיש במניין חברותי, כי הם המחרצאות. זאת אומרת, הרב מדייק שרשב"י שינה את הסדר. רבי יהודה אמר, שווקים, קשרים ומרחצאות, זה היה הסדר שלו. שווקים, קשרים ומרחצאות. ורשב"י אמר, שווקים, מרחצאות וקשרים. זאת אומרת, אצל רבי יהודה, המרחצאות היו בסוף, ואצל רשב"י המרחצאות זה באמצע, זה רב מדייק פה. על פי המטרה הזאת, המטרה הרומית, איך שאתם נשמעים לעולם, אין לשווקים יחס ישר עם הקשרים. הוא מנתק. יש פה איזה קשר, יש פה איזה התאמה, עד של שייכות בין הדברים. אז בדברי רבי יהודה יש קשר בין שווקים וקשרים. שווקים מחברים אנשים, וקשרים מחברים אנשים. בעוד מחרצאות זה התועלת הגופנית הבריאותית שבאה לכל אחד. אבל כשאנחנו מדברים מצד הרוע, מצד הבעיה, אז שווקים זה לא קשור לקשרים. קשרים מחברים בין אנשים, אבל שווקים מפרידים בין אנשים. זה כאילו מקום שכולם מפגשים, וכולם מפגשים כדי להיפרד אחד מהשני. יש כאלה שגרים במגה מטרופולין, והם הם מאוד אוהבים להיות ברחובות או מהדם, בכל מיני קניונים ותחנות מרכזיות, אבל הם עושים את זה לאגו הגמור שלהם. יש כאלו, חס וחלילה, לא כולם. הם יודעים שככל שאתה גר ביישוב יותר קטן, כנראה שמעגל המכרים שלך ביישוב הזה הוא הרבה יותר גדול. אלא שאתה הרבה מחובר להרבה יותר מהשכנים שלך. למרות שהיישוב הוא עם מספר הרבה יותר קטן של אנשים. מה שמאפיין את האורבניות, מה שמאפיין את המטרופולין, זה ניכור, ניכור. לא, לא כולם, יש, יש אנשים טובים בכל מקום, אבל כן, יכולים להיות אנשים שפוגשים את זה בחדר המדרגות, אם הם פוגשים בחדר המדרגות. פעם הייתי בבית בתל אביב, בית כולם הרבה דירות, לכל דירה יש מעלית משלה. הם לא נפגשים אפילו, כלומר, במעבר מהחנייה למעלית. בית ככה שצריך שלהם די יפה כדי לרכור שם דירה, אבל יש לך מעלית פרטית עם פתח רק אליך. אז אתה אפילו לא פוגש במעלית את ה... אין בעיות של איכות, אתם רואים לפי כל השיטות של מה שאפשר. אתה נמצא בדמה, בסיטי או בקהיר, לא בטוח שאתה כללית. זה לא כי אתה כללי, זה לא מחבר, זה לא מחבר. העיר לא בהכרח מחבר. אני מחבר במובן מאוד מאוד ברוך, מובן טקטי וטכני. ולא במובן מהותי. אתה יכול לנתן את הרמקול, אתה רוצה שאני... אני רק רגע אעשה, הנה, תודה. אז ככה, כשמתייחסים ככה לשווקים, בעצם מקום להעצים את האגו, מקום שמאפשר לך להיות יותר עסוק בעצמך, ככה מבט של ככה רעש מסביר את מה שבאמת בנת השווקים הרומים, אז זה קשור למחצות. מחצות זה עוד דבר שעסוק כאילו ביחד, הרבה אנשים באים לרחוץ ביחד, אבל כל אחד עסוק מתחפר עוד יותר בעולם הקטן והמכוער שלו. אז בואו נקרא. קיום המחצות באופן מקולקל, כי לא על הנקרא ואתר הנושא את המחצה רומי. זה לא בקשה של לעשות העולם יותר עדין, יותר אסתטי, אנשים מתעסקים כל הזמן בניקיון שלהם, בניקיון שלהם. אבל זה לא רק ניקיון, בוא נראה. כי לא ניקיון ואתרה נוסד המחץ הרומי, הוא יוצא מנטייה של נפש בימים נמוכה, המחץ הרומי. אז לא על זה, אלא מה כן? כי משם רדיפת עידונים גסים ופרוטים, שלא הבריאות מגמתם, כי אם העידון שמחזיר את המתעדנים לסוף, לתשושים ופונקים, רחוקים מכל עבודה, רחוקים מכל גבורה, אפילו חומרית. וכל וחומר שמתרחקים מכל תכלית, שהיא באמת נישאה, כי הם הורסים אותה. אז המרחצאות האלה, מרחץ, מים, אתם יודעים, מספקת מים זורמים, מפיינה את הערים, רואים בבית שען, רואים בקיסריה, מערכת תברורתית, מתקדמת, לעומת הקשיים הגדולים של טיפול בביוב, וטיפול בזרימה חופשית של מים, גלי הרחצה הם שורים לחלוטין של הספקת תגיד של מים, אנחנו רואים לפי ההלכות, שמתן יחדו מתקלח לשבת וכולי, שזה לא בדיוק עשו את זה פעמיים ביום, נגיד ככה, בטח שהיה קשה לחמם מים, ורומא שהשקיע הרבה זמן במים, סתם מרחצות עליהם, הם בעיניים הרומיות, בעיניים הרומיות, זה מה שראה שביום בן רבי יהודה, וגם רבי יוסי. זה לא באמת בא לגרום לנו להתייחס בצורה יותר בריאה לגוף שלנו. מה פתאום? זה מרחצות שבאות לייצר תרבויות של נהנתנות, של נהנתנות, ליצור עולם שלם שעסוק ב... במחשבות והקמת כל מיני כלים וטכניקות של איך אנחנו שוקעים יותר ויותר בנהנתנות. מותר ליהנות. ליהנות זה גם בריא וטוב. אבל לא להיות נהנתן. נהנתן זה מי שזאת מטרת חייו. אין לו ציפיות שלו, שם הוא חותר. אפשר לבשל אוכל טעים, בטח לשבת, יום חמישי. בטח שאפשר, ומצווה גדולה להכין, וגם באמצע השבוע. אבל אי אפשר להפוך את הבישול למטרת נפש, נכון? גיבורי תרבות שהצליחו לבשל מרק יותר יפה, וכל האומה צופה בהם, ובדיוק כל מיני, יודעים, היה חסר קוביית פלפל, או קצת יותר מדי פטריות, תסלחו לי שאני לא יכול לספק לכם מתכונים משובחים, אז זה טראומה, ואני לא יכול לאכול את זה, תרבויות של אוכל זה משהו כמו מחצות, זה משהו יותר עדין מאוכל. שנבחרים, אתם יודעים שמה שאפיין את רומא, ורומא היה אוכל מאוד מאוד טעים, בטח, מביאים תבלינים מסין, שעלו במונחים שלנו, ארוחה אחת הייתה עולה עשרות אלפי דולרים. זה הרבה יותר ממסעדות היוקרה הכי מבוזבזות שיכולות להיות היום, סגורות כבר חודש וחצי, ואני אומר שאתם כואב לי על הפרנסה של הבעלים, אבל שזה הרבה הפרנסה של הבעלים של העובדים, אבל בקיצור מסעדה זה לא דבר שלילי בהכרח, זה דבר שלילי, תרבות שמקיימה דברים כאלה, ואפשר לקדם משהו חיובי, ולמה לא, למשל, אבל למשל, ואפשר להשתעבד לזה, אז מה שאפיין את רומא, נכון, זה, אתם מכירים את זה, הם היו, יש איזה ביטויים במשנה, ושם הם מכירים את זה, הם היו אוכלים אוכל מאוד טעים, ואז הם היו מקיים. היה להם כל מיני חומרים אפורים שגרמו להם להקיא, כדי להיות בו, כדי לבלוס עוד מנות, עוד מנות. אז בואו נעזור רגע את האוכל, ונעבור למרחצות. המרחצות זה ג'קוזי, אני לא אומר שג'קוזי זה משהו, ג'קוזי יכול להיות בריא, לא דבר. אבל מי שהעיניים שלו נוצצות כשהוא אומר ג'קוזי. זה מלחה, זה אומר חמם, נכון? יש ליד הישיבה, יש חמם, לא פעיל היום. אבל סאונה, שלא רוצה לכלוא, זה נצא לך כאילו לבריאות, זה מצוין. אבל אם אתה הופך את זה מסעת נפש, אין לך תקווה באמת לעונג רוחני, למשמעות, לטעם בחיים, לערך בחיים, אתה עובד מאוד מקשה, אבל זה מה שישאר בחיים. לרבות כמו היפופוטם ולהגיד אם כך או לא כך, אבל כשאתה עסוק בגוף שלך, אתה עסוק במסעת נפש, הגוף הוא טוב, הגוף הוא בריא, הגוף הוא חשוב. אז כשאתה הופך את זה למסעת נפש, כשאתה הופך את זה לתקווה, שזה מה, זה כיף, יש כל מיני ביטויים, זה וואו, וואו. מזה אתה מתרגש, שם אתה משתוקק, איזה מכונית יש לך, ואיזה פלאפון יש לך, ואיזה מכשיר חשמלי קדמת, ואיזה קורסה מסתובבת קנית. כשאתה עסוק בזה, אז גורם לחיים להיות אלומים. המלחצות, תרבות של ניקיון, ניקיון גופני הוא הרבה פעמים מעיד על ניקיון נפשי. הוא עוזר לניקיון נפשי. ניקיון ששוב, יש קשר עמוק מאוד בין נפש ובין גוף ונפש ורוח ונשמה. יכול וצריך להיות קשר כזה. אבל הקשר הזה ניתק הרבה פעמים. וכשהגוף בריא, אז זה גם הנפש בריאה. נקי, גם הנפש נקי הרבה פעמים. איך כתוב? בפיתום הכתורת. ועלו מרגליים יפים, שמי נכנסים מרגליים במידה, שמי דרך כמו. יש משהו, אומרים שלכלוך זה לא חמץ. זה נכון שלכלוך זה לא חמץ, אבל הוא לכלוך. מותר לנקות לפסח גם לכלוך. יש אישור. למרות זה לא חמץ. אני מבין למה אומרים את זה, זה ברור מאוד למה אומרים את זה. אבל יש משהו בלכלוך שהוא גם לכלוך חוכמי. ביטויים האלה מאוד מאוד מקבילים. ועם ישראל באמת עברנו מגפות אחרות, לא בגלל דיני תומה, אלא בגלל שיש לו רגישות. יותר בריאה לניקיון במהלך כל הדורות, גם בדורות של קשיים והתמודדויות ומחירים, שאדם מתונף, אז הוא מתונף. מתונף זה ביטוי שמביע את כל רגעי החיים. אז לכן תרבות שמחצות, לכן רבי יוסי העריכו את המפעל הגדול הזה. היה מפעלי מים אדירים שרומא התחלה, כבדורים כאלה, אמות מים שנמשכו לאורך עשרות קילומטרים. אנחנו מכירים אורדוס בנה על פי השיטות העבודה הרומיות, ובאמת בנו, השקיעו עון עתה כדי להוביל מה, אבל בסופו של דבר, זה לא פיתח עידון נפש, זה פיתח תרבויות כאלה של התמכרויות, והמרחצאות האלה נהפכו למקומות שאנשים רובצים שם לא בשביל להתנקות, אלא כדי לקייף, כמו שאומרים היום, אני לא יודע מאיפה, מאיזה שפה נלקפה המילה הזאת, כדי ליהנות, כדי לא, כי זה מה שיש, כשזה מסעת הנפש שלך, אז ברור שמקומות כאלה הם מה שאינג אותך אתמול, כבר משעמים היום, וסף הרגישות יורד ויורד, עולה ועולה כל הזמן, אתה נהיה יותר כאב, ואתה מחפש את הרבויות שמחפשות במילה, מה שיפיין את בתי מרחצאות זה, 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 זה שפל ועיוות וכיעור וכל נבלות שבעולם, באו לידי ביטוי שם, העיסוק בגוף יצר חיפוש של דברים עוד יותר מעוותים, עוד יותר מעוותים, לא יותר מעוותים, שבסופו של דבר גורמות חלק גדול מהמפלה של רומא, מההתפוררות שלה, מהכניעה שלה לשבטים שנגסו בה, והשמידו אותה את כל הביטחון הכלכלי שבנתה, זה שכשאדם בונה תרבויות כאלה, אז אדם עסוק ב... באגו שלו, והוא לא מוכן לרתם, הוא לא מוכן לעמול, הוא לא מוכן להשקיע, הוא בטח לא מוכן לחשוב על הכלל. אז רבי שמעון בר יוחאי מכבן את השווקים המרחצאות, כשזה כאילו משהו נעד למשהו טוב, בעצם מתחיל נעד למשהו רע. ממילא הגשרים שתקנו לא יחברו את הרחוקים כדי להתאים מצב הכלכלה הכללית של קריות ומשכן אנשים. זה שאני פורס גשרים מעל תרבות, כל מיני סוגי גשרים, בלשונות, כשהם יצרו איזה תערובת בינלאומית אחת, זה לא הביא שום ברכה, כי אם הם תקנו לטעום עם נכסים, נכס, לשם רבים, כדי להתמלא הם המפסולתם של האבים הרבים שנראו עליהם, ולראש השם הידע נכסים רבים, זאת לקחת מכס ולקחת כסף. אבל הרב פה מתכוון שהם לא לקחו רק כסף, כסף זה ביטוי לכוח. גשרים, הם רוצים להתחבר לאחרים, בשביל מה אני רוצה להתחבר לאחרים? בשביל עוד יש משהו מעניין. אם אני יכול לקחת משהו מעוות מאחר, זה אשר הוא מחפשה. זה כמו חוקרי אנתרופולוגים, שמבשרים לעולם על כל מיני תרבויות פסיכופתיות, תרבויות מכוערות, תרבויות... ומעניין מאוד, הם פתוחים, למה לא? עם כל מיני שבטים שהם חיים עדיין תקופת האב, נושאים מתנהגים ככה, ככה הם בונים מערכות יחסים, וככה הם פוגעים אחד השני, וזה היחס שלהם לגוף, וזה היחס שלהם נושא למשפחה, אז בואו גם אנחנו נפגש בזה. ליטול את פסולתם של אמים הרם מתכוון, תמולים פסולתם של רבים, אני עושה גשר, בשביל מה אתה עושה גשר? בסדר טוב, בשביל ליצור מפגש, בשביל ליצור ידידות? אתה באמת רוצה... להתגבר על התאומות? לא, התאומות, אני לא עסוק בך, אני חושב שאני מנצל אותך, זה התאומות. אני פורס אליך גשר, כדי את מה לקחת לך? מה לקח לך פסול מבחינה תרבותית? איזה מאכלים? אז אני אוכל מאכלים מכל מיני לאומים, אבל לא, מאכלים זה לא משהו רע ברוב מקרים. אבל התנסויות, איך אחד סיפר שהוא היה בביקור מזרח הרחוק, שהוא אכל כלב, כך הוא סיפר. יופי שהוא נסע למזרח הרחוק. לא יכול להיות ראש עיר מעולה, נכון? הוא יכל... לא התכוונתי אליו באופן אישי. אבל... כן, אם התרבויות שלנו לא אוכלות כלבים, לא אוכלות חיות, בסדר, במה זה יצור הרבה פחות גס. אז אני לא התכוונתי שהאיש הזה בא לחפש. זה איש שיתעניין. אבל אני מתכוון שכשמנסים לחפש את האקזוטי, ואת המגרה, ואת המוזר, ואת המשונה, תתנסה, היום זאת מנת מפתח, תתנסה, מה אכפת לך, תתנסה? אולי זה יהיה לך מעניין, אולי זה יהיה לך מעניין. כאילו אנחנו באנו לפה רק בשביל להפעיל את ה... לגרות את החושים שלנו, רק... אז בשביל זה מקים קשרים, זה לא מקים קשרים, וזה יופי, המשרד רוצה ליצור קשרים, המשרד רוצה שימרו לב כל העמים, והמשרד רוצה ללמוד מכולם, והמשרד הוא לב באיברים, ויש לו אחריות, והוא באמת חושב שבענבה אפשר לקבל, הוא לא בכיוון, נכון? מרדכי בלשן, הוא ידע 70 נשון, בעל וידע לישן, מקשיב עמוק לתובנות הפנימיות של כל העם, זה בכלל לא הכיוון. הם מגיעים ליהודה לא בשביל... להתרשם מיודע. זה כמו שאנחנו מתאבלים בעשרה בטלת על תרגום השבעים, משום שאיזה יופי, האומות רוצות ללמוד את התרגום. לא, הן רוצות להוסיף עוד כרך. בין הרי פוטר למובי דיק, הם ישימו גם את תנך עם איורים. עם איורים. ראיתי עכשיו שבדנמרק תרגמו את התנך, תרגום מאוד יפה, תרגמו אותו, ב-60 פעמים השמיטו את המילה ישראל. יש מקומות שהם גם לא הצליחו, שיבה הם משמיטו מילה ישראל. במקום ארץ ישראל, ארץ היהודים. שאלו אותם למה הם משמיטו מילה ישראל, כי אנשים טועים ויוצרים זהוי פוליטי בין מדינת ישראל לבין ישראל שבתנך. הם טועים, אולי תורידו את המילה, איזה מילה? עץ, כי אנשים יחשבו שעץ, זה כמו עץ בימינו, זהוי פוליטי. מדינת ישראל זה בדיוק כמו שכתוב ישראל בתנך. אבל מה יצא להם? יצא להם שמקום ישראל קודם ארץ היהודים, ואז אנשים לא טועים, אה? גם בכלל לא טועים. אז טוב, דנמרק, לא בייאוש האירופאי, בעמדה של רשבי, אז הגשרים האלה לא יחברו את הרחוקים כדי להטיל את המצב. הם תקנו איתנו נכסים. מה זה נכסים? להתמלא מפסולתם, קודם כל ליצור מפגש, ואחרי זה לשדוד. ולקחת לראש השם, זה נכסים מאוד, אני לוקח מה שאני רוצה. מבחינת דברים שפיתחתם, ואני גם לוקח את מה שיש לך, שוד. כל האימפריה הרומית היא שוד בינלאומי, זה פקס רומנה, זה שלום רומי שנועד לא כמשליחות שלנו למען רווחתם של האנושות, לא בכיוון בכלל. התוצאה היא חיובית, אבל לא, מכיוון שסביבה מרוע, אז התוצאה לא תהיה חיובית, זה מרוששות האנושות. עד שהקיבוץ הנמשך מהקשרים לא יהיה בו טוב כללי, כי אם טובה של אומה להם, זה הכל מניפולציות, זה הכל מזימות, ושטוב להם ורעה לעולם, מופחת מוחש, חת הכוונה נזק, נזק. חת מוחש לפיתוח המסחר באופן הרבה יותר, אותו בוב של המחסים של לחל גדול, יותר ויותר הרבה מהתועלת המשך מקשרים, לא רואים את זה בטווח הקרוב, אבל בטווח היותר רחוק, זה לא, אם כן, אין מקום לשתיקה. מה זה שתיקה? אם רבי יהודה הוא בכלל לא מתווכח. הוא מתווכח עם רבי יוסי. לא, כל כך יודע. כי אין כאן רציצת מחשבות. מה זה רציצה? זה אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, לגלות, הרוותה לבך. צרירה, רציצה, צרירה, זה חילופי אותיות, אבל המאבק, מאבק, כמו לרוצצת ראשון. רבי יוסי נמצא ברציצת מחשבות, נכון? קודם הרב כתב, יסערו גלי הלב, ופה רציצת מחשבות. רבי שמעון מזהה בדיוק את השתיקה של רבי יוסי, אין לנו מה לדעות. רואה את האנרגיות שלה, את השדות של הקרינה, רואה את הגלים האלה, את הלבה הנשפכת בתוך מלחמת העולמות של ליבו של רבי יוסי. הוא אומר, עזוב, מחאה כללית על הראשון, כולה, לאחוז את הארפניה. ולא אלו כלל ומתה אותם המסוות הקלושים שהתרבות הזאת בגלל בהם לעין הרואה, בגלל השם פני העלות של כל העמים. אז רבי שמעון צדק בפני מידי היסטורי, והלכה לא כמותו. מי אומר שהלכה לא כמותו? רבי שמעון היה צריך להיכנס למערה. הרומאים, כן, אבל זה יד השם. כשרבי שמעון יצא מהמערה, זוכרים, כבר ראינו בסוף, אז הוא ילך להתקן, הוא אומר כמו שיעקב תיקן שווקים וגשרים, אז גם הוא הולך לתקן, הוא רואה שיש ערך. איך מצורך גדול את זה? אני מנסה לומר שהקדוש ברוך הוא פסק, שרבי יהודה הוא פוסק. פסק זה חלק חשוב, זה לא הכל. יש לנו את הנגלה ויש לנו את הניסתר. זה שמהלכים הם כאלה שאינם העמוקה של חזק, גם רבי יהודה ידע, רבי יהודה ידע כמו שרבי עושה, רבי שמעון אומר. אבל רבי יהודה אומר באופן זמני, עכשיו, הזמני הזה הוא בכלל לא זמני. הנצח מורכב מרגעים, הכלל מופיע בפרטים. והתורה רוצה שנתנהג לפי מה שקורה עכשיו. פסק ההלכה. 70 פנים לתורה, אנחנו לא לומדים רק ספרי ההלכה, אנחנו לומדים את כל הסוגיה. אבל בסופו של דבר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אנחנו חייבים את כל המכלול, זוכרים? אנחנו חייבים לזכור גם רבי יהודה, וגם רבי יוסף, וגם רבי שמעון. יש יחידים אולי שהם נכון להם להיות כמו מישהו אחד, על המחלוקת בין הלל ושמאי, אז הגמרא אומרת לעולם היא אדם, בסדר, בפרק הזה, הנבטן כהלל ואל יהי קפדן כשמי, ככה הגמרא פוסקת. לעולם יהיה אדם הנבטן כהלל ואל יהי קפדן כשמי. אז הרב אומר את הדברים הברורים האלהם, שהתורה לא, הגמרא לא אומרת לך להיות הלל ולא להיות שמי. מה פתאום? הלל ושמי לא שאלו את הגמרא. הלל ושמי היו הרבה מעבר לבית הזאת. התפקיד שהלל זה להיות הלל, התפקיד ששמי זה להיות שמי. רק אדם, אתה מתלבט, אדם רגיל מתלבט, אז אותו הגמרא אומר, אם אתה אדם רגיל שמתלבט, אז תהיה כמו הלל. אבל שמי לא מתלבט, שמי הוא שמי, שמי זה דפקידו. ולכן רבי שמעון זה רבי שמעון, רבי יהודה זה רבי יהודה, הם יודעים בדיוק מה אלוקים ביקש מהם, יודעים בדיוק איזה אות בתורה, אמרנו שמים שלכם לשבטים, לא הרחבנו על זה, כמו שהיה רבי יהודה, כמו שיש את יהודה, שבט יהודה, ושבט יוסף, ושבט שמעון, ואין שום תחילת אמת בוויכוח מי צודק. מה התפקיד של כל אחד, מה שלא רוצים לכל? בהלכה זה לא עובד כך, בהלכה צריך להחליט, בהלכה צריך לחתוך. והלכה אפשר להגיד גם זה וגם זה וגם זה. אפשר להגיד שמים פנדם. והלכה בסופו של דבר, סוג שמרתי לך, אתה צריך להכריע. ומה שאמרתי הוא לא מדויק, נכון? כי גם בהלכה, אתם רואים שהמשנה ברורה, זה מאוד מאוד בולט בו, שכמעט בכל הלכה הוא מביא מורכבויות. יש מפוסק ככה ויש מפוסק ככה. מניין מרפסות, נכון? שאנחנו רואים את החזן, או יכולים לראות אחד שיש כמה דעות, זה דעת הרשב"א. והגרא אומר שזה רק הוואמינא של רשב"א והפרח, בכל אופן משנה ברורה, ואם מכריע שכך פשט לשון השולחן ערוך, לא? אשכנזי מכריע שולחן. אז גם ההלכה יש בה מרחב, הוא לא באמת ככה ולא אחרת. יש דברים בהלכה, כן, אסור לי כשבי שבת זה ככה ולא אחרת. לא נכון, יש פיקוח נפש, נכון? אז יש מורכבויות מאוד מאוד גדולות, פיקוח נפש זה חייבים, זה לא... לא כבר לא נראה שחולה, שבלי ביקוח למסורת לגבי שבלי, בוודאי שיש. אז בעולם ההלכה, זה עולם קריטי, שהוא אמיתי, הוא אמיתי. זה לא עולם שהוא נמוך מדי מכדי להכיל מורכבויות. זה עולם שכך אלוקים מצא שאין עוד עדיין מה שנבוא. אבל יש דברים שאין עוד, אבל זה החשבון האלוקי. נותנים רצה שהדיין יתנהג לפי היום שלנו והסיבה שלנו, ובמאות השנים הקרובות אנחנו יכולים לקחת מרומא, רומא כמשל, הרבה מאוד כוח. ורבי יהודה, אוי ואבוי, אני מחכה את רבי יהודה. אוי ואבוי. מי שהכי לא רוצה שמחכה את רבי יהודה זה רבי שמעון. ורבי יהודה הוא זה שנותן כוח לאומה, אמרנו לכם, זה לא ויכוח היפותטי. רבי יהודה הוא זה שנותן כוח לאומה לחיות, לחיות, ללכת לשווקים. ירידים, סוחרים, יהודים, עם של מסחר. היהודים היו עם של מסחר, אילצו אותם להיות עם של סוחרים, לפחות באשכנז, באירופה, משום ששאלו מנהם בכוח, ברשות, את היכולת לחיות, לייצר בענפים של, של חקלאות ותעשייה, ולכן היינו חייבים לחיות בתוך עולמות של מסחר, ואם רבי יהודה לא הייתה לזה דיגימציה. אז נרגיש בעצמנו כמו מוצצת דם, נרגיש בעצמנו שאין טעם לחיים, לא היו הרבה חיים בגלות, אבל המעט שנותר זה בזכות רבי יהודה. ולראות ולראות בטווח הקרוב, איך אפשר להרוויח משווקים, איך אפשר להרוויח מחצות, איך אפשר להרוויח משנה. וזה שבעומק, עומק, עומקים, זה חשבון אחר. זה חשבון נסתר. נסתר פה, יש עוד דבר דברים שאנחנו לא מבינים אותם, ולא יודעים אותם, והם לא רלוונטיים לגבינו. לא רלוונטיים לגבינו. יש גדולי רעיון שחיים כבר עכשיו בגובה כזה, שהעובד מחלטם קיים כבר עכשיו. ויש להם מקום, מקום מאוד חשוב. אבל, אבל, אבל יש דברים שאלוקים מסתיר מאיתנו. המקום שחלחר השם. הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים הרבה לפני שנברא העולם. כך המדרש אומר. ודאי כשנברא העולם, אז למה נקרא שבן השתייה, שמיינו שתת העולם. ואברהם עקד את יצחק על הר מוריה. ואלוקים יודע שהוא יבחר בירושלים, אבל זה לא רלוונטי לגבי. רק התורה כותבת במקום אשר יבחר השם. רגע, בבחר, אנחנו מבחינתכם לא בחרתי. מבחינתכם כל עוד עם ישראל לא בשל להיות ירושלים, להיות מלכותי, להיות אחדותי, זה ייקח מאות שנים, אז אני עוד לא בחרתי. כי אם במקום אשר מבחינתכם יתגלה, במקום אשר בחר השם, יש המון דברים מסתרים, אפילו ברובד הפשוט, נכון? אנחנו יכולים לאכול יצורים מיקרוסקופיים שהם, למרות פרשת השבוע, לא מפרסים פרסה ולא שעושים שסר. משהו שאין לו דעה על מה שהן אמרות. זה לא אין מה לעשות, זה ככה אלוקים ברא את החיים. אנחנו משתמשים בשכל הישר שלנו. ואם אתה רוצה להראות לי שאתה, תראה לי, תראה לי, תוכיח, אני יודע מה תוכיח. והבנות פנימיות ונסתרות, זה לא הוכחה. זה לא הוכחה. זה אולי אמת נשמתית מאוד מאוד עליונה, שהיא חיה יותר מכל דבר אחר. אנחנו נראה במשך מהלך הפסקאות את ההכרעה. בואו נקרא קצת מתייחס לשאלות ששאלו אותנו פה. לא בטוח שאני מתייחס לכל שאלה, אני נראה ששאלה הזאת עוזרת לכולם, לפי דעתי. אז לא, זה לא שאלות, זה המקור, תודה רבה. יהודה אומר, אני... מדינת ישראל לא קמה על מחיקת יהודי הישן. היו אנשים שטעו וחשבו שהם מחוקים את יהודי הישן. התנגדות רבי שמעון לקשרים מצד עצמם, אין התנגדות לקשרים מצד עצמם. ממש לא. יש התנגדות למה רומא מתכננת לעשות עם הקשרים האלה. זה לא כלי שאתה יכול לשמש באותו מרה. ממש לא. זה לא כלי שאתה קונה אותו. זה כלי שקודם כל, כבר הזכרנו ברבי יוסי, הוא יוצר הערצה למי שבנה את הכלים. כשאתה עומד מול גשר רומי, אתה לא עומד מול כמה קרשים שמישהו זרק מעל פלג מים משחקנים. הגשר הרומי, אתה יודע, עד היום חלק גדול מהכבישים שלנו, נסללים על גבי מערכת הכבישים הרומאית. הרומאים עם הטכנולוגיה הנמוכה שלהם, הם הצליחו... ליצור קשרים, ראית פעם איך הרכיבו עמות מים, למשל, עמות המים שמעבירות את המים אל הרוב, מעין איתן לירושלים. בלי כל הכלים שלנו הם מדדו את הפרשי הגובה ביחס לפני הים, הפרשי הגובה האובייקטיביים. והם ידעו לעשות הזרימה של הפרשי הגובה הם לא גבוהים, ואתה צריך במשך עשרות קילומטרים ליצור כל הזמן הטיה של... המים יכולים לזרום רק מלמעלה למטה, לא למשאבות. הם הצליחו לחשב את הפערים למרחק קילומטרים, פיאגו, ברמות של מילימטרים ושל מילימטרים. אתה עומד נדהם, ואחרי זה זה עון עתק, אתה הולך לכותל ומבין מה אורדוס מנה שם. אורדוס זה הכל טכנולוגיות רומאיות, אורדוס עצמו היה משוגל לא קטן, או רוצח לא קטן של חזן. ואתה מבין איך כל החוקרים יכולים, איך... כמה זה עלה, איזה אנרגיות, איזה תעוזה, איזה כוחות, ואתה עומד נדאב ואומר, גם אני רוצה כוחות כאלה, גם אני רוצה לשלוט בעולם, גם אני רוצה שהרצונות שלי יתממשו בלי גבול לקושי לעשות אותם. הרצה, קודם כל, ברמה הראשונית, ואתה משתמש בקשרים, אתה מופתב, כן, בואו נרתום את זה. זה קשה מאוד, בלתי אפשרי להישאר ככה, ולגיד, לא, מה אכפת לי? וכמו שהזכרנו את תנועת החרם על ישראל, כשהיא משתמשת ברעיונות שלנו, אז היא נכנעת אמיתית לנו. נכנעת אמיתית בנפש, בתודעה, ויותר מזה באמת. זאת אומרת, הרומאים אחראים על הקשרים האלה, כשהם אחראים על הקשרים, הם אחראים על השווקים, הם אחראים על המרחצאות, אז אתה נכנס למרחצאות הרומיות. לא כל המרחץ מביא אליך. זה בא בעסקת חבילה, וזה בא עם כל ההשלכות, ומה גורם שם, ומה נעשה שם, ואיזה השלכות יתר. זה ברור שזה בא לשם. ברור שאנחנו, אנחנו רואים, אנחנו לובשים את מה שלובשים עכשיו באירופה. באירופה לפני 10 שנים לבשו פליזים. אתם יודעים מה זה פליזים? מצאו בחפירות הארכיאולוגיות, בגדים עתיקים ומוזרים שלפני 10 שנים. לפני 10 שנים זה היה אין, וכולם שופלים. היו כבר הזה, היו היה. אתם לא שומעתם את זה. מה לובשים היום? לא יודע, אבל לא פליזים, נכון? איך קוראים לזה, לא יש לשמיים. ועדה שאנחנו מושפעים תרבותית, כשאתה משתמש ברעיונות, אתה ודאי מושפע אמיתית, לא רק מפתח הערצה גדולה לעולם הפנימי. אז אתה לא יכול, ההתנגדות של רשב"י לכלכלה, או לאמן, שאלה, ואורן כותב כמה גביעות שכבות מתחת לקשים האדירים שלהם, נכון? זה הערה כל כך נכונה. אנחנו מסתכלים על הפירמידות בתור מפעל תרבות, לפי כל החישובים בעולם, האבנים האלה לא זזו לבד, הם לא זזו עם נסעיות ולא עם רכבות ולא עם מנופים. איך הם טיפסו למה? אנחנו לא יודעים איך הם טיפסו. אני פעם קראתי שאנשים, 100,000 אבנים, 100,000 כפול, 100, זה יוצא 10 מיליונים, אני יודע לחשב נכון. שזה כמובן טוב, זה לא מפעלי תרבות. זה לא מפעלי תרבות. מפעלי רוע, זה מפעלי רשע. אז כמה גביעות שכבות מתאר? מי היו העבדים האומללים האלה שאבק אדם, זה לא היה הסתדרות, אתם יודעים, זה לא היה עם פנסיה תקציבית, זה לא היה יושב ראש ועד העובדים שהגיד שלא ניתן יום אחד, חשבון החופש הגדול שלנו. זה כמות הדם, כמה דם נשפך שם, כמה מגלבים, כמה עינויים, בשביל כל השווקים האלה, וזה ודאי תומעה שדבקה בנו, אנחנו לא יכולים אחרי זה לקחת ולהשתמש. אם הגמרא פוסקת כאחד התנאים, שואל הרב נאה, ואני חושב שאנחנו צריכים לחכות. זה לא רחוק, אל תדאגו. קודם כל, זה תנאים, אז אתה לא יכול להתווכח עם אף אחד. ואני חושב שכן, אני חושב שהגמרא תפסוק מרב יהודה, אני לא חושב, אני יודע, שאנחנו פוסקים כרב יהודה, אבל אנחנו פוסקים רק אחרי שלמדנו את כולם. אם אתה לא לומד את כולם, אז אסור לך לפסוק מרב יהודה. זה לא רב יהודה. אם אתה לא יודע מה רבי יוסי אומר, ולא מה רבי שמעון אומר, אז אתה לא יודע מה רבי יוסי אומר. מי לימד לנו את זה בית הלל. שלמה אנחנו פוסקים כבית הלל? שהיו שונים דברי בית שמאי, ולא עוד שם מקדימים בית דברי בית שמאי דברים. אז זה לא רק ענווה חמודה כזאת. זה ככה לומדים תורה. אם אתה לא שומע מה מי שחולק עליך אומר, בית הלל ידעו שאין דבר כזה שמסוכו עליך בלי שהם למדו בית שמאי. לא יכול להיות. ורק אחרי זה מקיים בית שמאי, הם לא אומרים לנו בית שמאי טועים. בית שמאי לא טועים, שמים פנות. ההכרעה הלכתית, במקרים רבים היא תהיה לא כמו בית שמאי. ולכן, אנחנו עוד לא מגיעים עכשיו שאלת הפסיקה. אנחנו מתקדמים לפסקה הבאה, בעזרת השם. ראי סמך בית, הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. רש"י אומר, וסיפר דבריהם לתלמידיהם ולאבי ואימו, ולא להשמיע למלכות, ונשמעו למלכות. יהודה בן גרים היה שם, אני כל כך הייתי רוצה להיות שם, אני כל כך מפחד שהייתי עושה מה שיהודה בן גרים עשה. מי שולח את פסקה ראי סמך בית, אלה כבר שלח בטח. תראה מקרוב אני אענה. יהודה בן גרים היה יהודי שסמוך בתלמידי החכמים. יהודה בן גרים היה מישהו שחז"ל הרגישו בטוחים איתו. אתם יודעים תורים של מאות אלפי לוחמים יהודים, תזורים בשדות, הרומאים לא מרשים לקבור אותם, גופות מוטלות בהרוע של רומא אינסופי, והוא היה נוכח. אני מתרגל שאני קורא את הגמרא הזאת, יהודה בן גרים היה נוכח, במו אישיותו, במו גופו, האוזניים שלו שמעו את הדברים, כמו שאנחנו כל כך זוכים לשמור את הדברים. יהודה בן גרים סיפר לתלמידיהם, תלמידיהם של רבי יוסי, הוא בא, נותק, ואמר, וואו, שמה, הוויכוח הקודם, הוא היה אדם גדול. הוא היה אדם שהבין שזה לא עושה איזה דיון של שתי מילים כל אחד. הוא חדר לעומק, יש פה איזה עמדות רוחניות, שפורי עולם. הוא סיפר לתלמידים, או לאבא ואמא שלו הוא סיפר. פתאום המלכות, הדבר האחרון שעולה בדעתו, זה שהדברים שמעו למלכות. הוא סיפר, וזה מספרים, אתם יודעים מספרים, נכון? שגגה יוצאת לעולם. שגגה יוצאת לעולם. יש רבנים שאומרים כל כך הרבה דברי תורה. כל כך הרבה דברי תורה. ויש כאלה שמספרים, מספרים, לא תמיד דברי התורה. יש חידוש ברשב"א, חידוש בפסקה בעלת ראייה, זה לא תמיד רצים לספר, נכון? אבל כשיש משהו שיש לו משמעות פוליטי, יש משמעות של אקשן, מישהו דיבר נגד, וואו, פה יש דודים של יהודה בן גרי, נכון? לא, לא רוצים להזיק. אבל זה היה מעניין, וואו, מה היה, אתה יודע, בא שיעור, הוא הזכיר, אתה יודע, זו דוגמה מאוד מאוד צדדית, הערה שמתייחסת, זה... יודעים, יהודה בן גרי יחזור אליהם, כשרשב"י יוצא מהמערה, אז עוד הרבה שנים הוא רואה את יהודה בן גרי ואומר, עודנו לזה בעולה, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. מה זה גל של עצמות? זה לא נעים. יש מפרשים את זה לחיוב, אני יודע. רבי נחמן, עוד לא הגענו לשם. הוא אומר אפילו, זה לא נעים להיות גל של עצמות. גל עיניי בבית המדבר, לא טוב. יש פה ביקורת מאוד מאוד גשה. כן, בטח שהיה צדיק. בוודאי שהיה צדיק, תמיד כזה שהיה צדיק. רבי יהודה ורבי יוסי, רבי שם המגישים שהם מדברים לידו חופשי, הוא לא אלא בדעתו שיוצא מזה נזק. אני מאוד רואה את עצמי בנעליים שלו, חס וחלילה. לא הייתי שם, לא הייתי מספר לתלמידים שלהם. וצעף, ואמר, מה פתאום? בהתרגשות כלשהו, הוא באמת זכה, הוא זכה להיות באמת. מלאכים ושרפים היו שם בשיחה הזאת, והוא זכה להיות סיפר דברי מלכות. שגגה, זה שגגה. נשמעו על ידו, המלכות נשמעו, מישהו במקרה עבר שם, הוא לא עלה בדעתו, והיה איזה מישהו שהתחפש ליהודי, והוא חשב, מישהו שחשב שהוא תלמיד, והיה שתול, מה פתאום? הוא חשב שהוא יזיק, חס וחלילה, ושמעון לא יוכל. מה הוא עשה שם? שום חכמים, הם יעלם חוכמת הפרצוף. הם ידעו לי על מי מדברים, בטח שהוא הצדיק. תודה רבה שאתה אומר לנו, שאתה משמח אותנו מתוספות, אבל התוספות זה ברור. סיפר למלכות, לא כתוב שסיפר למלכות. מה פתאום? כתוב שהוא סיפר דברי ונשמעו למלכות. נשמעו, הוא סיפר לתלמידיהם, ככה אנחנו ברשי. אגב, רשי זה הפשט. השגגה יוצאת לעולם, או לעולם, לחלל העולם, הוא תמיד. זה מה שמאפיין שגגות. לפני שהיסוד הטוב שעליו בנויה אותה הזהירות, אני מתייחס לעניין הוא, איננו כנו יפה בנף שלילה טבעית. אף על פי שהוא חפץ, יישמע ממצא מסכמתו וחפצו לקבל עבודה מצווה מדי, מקום כל שגגה, הוא יוצא פתחון. אנחנו הרי מקריבים קורבן על שגגה. קורבן חטאת. למה חטאת? חטאת זה שוגג. אנחנו מתוודים על חטאת. שאנו חטאנו. למה אתה מתוודא? טעית. חשבת שם לא שבת. לא ידעת שבשבת אסור לעשות כך וכך. למה חטאת? מה קרה? זה עבורה חמורה, אבל היא לא מחוברת אליי. אני אנוס לגמרי. שנביא קורבן משום שהשגגה היא מעידה על משהו עמוק מאוד. עד כדי כך שאני לא אתחיל את זה אחרי שהתחילה שלושת רבעי משם, תחילת השיעור, שווה להקדיש לזה נפח של כמה דקות, כדי לנסות להיפגש, מה השוגג מלמד את עצמנו, כי השגגה היא כמו שבפסיכולוגיה אומרים פליטת פה, נכון? שבאמת הפה לא פולט שום דבר, אנחנו באמת פוגשים משהו עמוק בתוכנו, אז השגגה מספרת לנו משהו עמוק עמוק על עצמנו, שאולי אנחנו לא מודעים אליו ולא מבינים אותו בכלל. זה יהיה בשבוע הבא, אנחנו בראש חודש אייר, נכון, מקובל ככה, יש בהלכות גיטין שנשמע, יש שלא כותבים גט באייר, ככה מה כותב, שלא כותבים גט באייר, למה כותבים גט באייר? כי יש מחלוקת בין הפוסקים, אם אייר כותבים עם יוד אחת או שתי יהודים. יש ראשי תיבות שלי, אני השם מופעך. זה עם יהוד אחת, יהוד יהודים כזה, שם השם של יהוד יתרק בדפוסים. אז אני השם מופעך, יש מחלוקת בגט, שהשם ישמור שלא נגיע לצרה הזאת, שיש רי שלום בנותינו. אז מה שסור איתו בהפתעות, אז לא כותבים גט בעייר. ומי שההלכה פועלת בהמון דרכים סודיות, רבי יהודה יגיד שלא כותבים גט בעייר, כי לא יודעים איך כותבים יער, אני יודע שני יהודים. ומה רבי שמעון יסביר למה לא כותבים גט בעייר? יער זה חודש של חיבור, חודש של אחדות, חודש של ביחד, חודש של כנסת ישראל שחייבת להתחיל בתוך הבית, בטח, לא כותבים גט בעייר, פשוט לא שחודש יער נותן כוח, נותן תוספת כוח. ואני חושב שחקת מחוקק כותב שמה פתאום אייר זה עם יהודה. אייר זה שני יהודים, למה? כי אייר זה ראשי תיבות אברהם, יצחק, יעקב ורחל, מה השאלה בכלל? מה זה אברהם, יצחק, יעקב ורחל? ואנחנו כבר עוברים לגמרי לממלכה של רבי שמעון, נכון? איך רחל מצטרפת לשלושת האבות? איך משיח בן יוסף מתחבר לשלושת האבות? איך תמלוך המלכה רחל עם שלמה ומלכותו? טוב, זה רק ככה, קצה המזרק לחודש אייר. לכבוד חודש אייר, את שתי הדקות של הקדשנו חודש אייר, ניתן עוד שתי דקות, כן, מי שרוצה יעזור, עוד שתי דקות על החסד שבתפארת. ממש, אנחנו נכנסים לשבוע שבתפארת, שמה שמאפיין את התפארת זה שמול כביכול שני הצדדים של ראינו עד עכשיו חסד וגבורה, הצדדים מאוד הצדדים, כל אחד עומד על מכונו, באה התפארת והיא כוללת בתוכה את שניהם. כוללת בתוכה את שם שברור שהיא יותר קרובה לחסד, אנחנו מבקשים חסד ורחמים, נכון? אנחנו מבקשים חסד ורחמים, לא מבקשים גבורה ורחמים. אבל התפארת היא נותנת מקום לכולם, זאת אומרת, נותנת מקום בתוך היכל המלך. היא מזהה איך הכל מלכות. כל מפואר, מפואר במובן שברור שהמלכות מופיעה בכל פרט ופרט. לא יכול להיות ידית מפוארת בכלי פשוט, זה מגוחך. מפואר זה הכל, כל הפרטים כולם. במידת התפארת היא, יש לנו חסד, גבורה ורחמים, נכון? הרבה פעמים זה ביטוי הזה. ורחמים במובן הזה לא רחמים נשים, רחמים לוקים זה ה... זה המקום הזה באמצע, המקום הזה המכיל, המורכב, לא שחסד וגבורה לא מורכב, אישיות רדודה, ושטחית, ממש לא. אבל הניסיון לחיות גם את זה וגם את זה, האמת שאפשר לחיות, הניסיון שמצליח, שאני גם חסיד וגם גימור, זאת אומרת, אני גם משפיע על העולם אינסוף, וגם דורש מעולם לגדול, מאמין ביכולת של העולם לגדול. ואיך אני עושה את זה דרך החרמים, החרמים שלא משחקים לי על המצפון, לא שוברים לי איתה. את היכולת להחזיק מעמד, כי מישהו עושה לי מניפולציות, והוא מראה לי כמה הוא מסכן, ובסוף אני מרחם לחזרים. הרחמים האמיתיים, הרחמים האמיתיים זה היכולת לצפות פה בתוך ההווה את העתיד. זה יכולת לבוא למישהו, לדברים שהם מאוד מאוד חלשים, מאוד מאוד עלובים, ולראות איך ההווה הזה יכול לצעוד לקראת עתיד מאוד מאוד עוצמתי. להבין שהגבורה לא נמצאת פה לא כי היא לא קשורה, אלא כי אותו הגיע הזמנה להגיע לפה. ואז אנחנו מרחמים, מרחמים במובן שנותנים חיים, נותנים חסד, לא מגיע, אבל כן מגיע, לא מגיע סתם כך, אבל כן מגיע, כי בעתיד יבוא גבור. אז אנחנו היום בחסד שברחמים, היום אנחנו בימים של שפע, אבל כבר שפע שפונה לתביעה, שפע וברכה וטוב, שהוא יודע שזה לא סתם נטייה פנימית ש... מוכנה להשאיר את העולם קטן, או לא מבינה את המורכבות של העולם. שפע שמודע את המורכבות של העולם, ולכן זה חסד שבתוך הרחמים, ואין צדקה משתלמת אלף גמולות חסד שבה. נמשיך בעזרת השם במוצאי שבת קודש, בשעה 9:30, את הפסקה של יהודה בן גרים, חודש טוב, קיץ טוב, שרות טובות, אני השם רופאיך, אני השם רופאיך, אני השם רופאיך, 3 פעמים כבר אמרתי. כל טוב ידידי יקרים, שלום שלום.
תודה.